נקדים ונאמר ככה, כל מי שאוכל כזית חמץ בפסח במזיד חייב כרת. אבל במה דברים אמורים? כשהוא אוכל חמץ גמור בעין. אבל מי שאוכל חמץ עד התערובת שהוא מעורב עם דברים שאינם חמץ, אינו חייב כרת. אבל אם אכל כזית חמץ בתוך התערובת בכדי אכילת פרס, עובר על הלב כל מחמצת לא תאכלו וחייב מלכות. המשנה תעסוק בדברים של תערובת חמץ, נסביר גם עוד מושג, והוא חמץ נוקשה, והוא חמץ שאינו ראוי לאכילה, ולמרות שלא עוברים עליו ובא לראה אבל ימצא, חייבים מדרבנן לבערו בערב פסח. אומרת המשנה ככה, אילו עוברים בפסח, עוברים פה שם מתבערים מן העולם. כותח הבבלי, זה מין רוטב שהיו עושים בבבל לידי תערובת של מי חלב ופירורי פת ומלח, ושחר המדי, בירה, שחר, שהיו עושים במדי מסעורים אשורים במים, וחומץ האדומי, חומץ יין מארץ אדום שמערבים בו סעורים, וזיתום המצרי, מין שחר שהיו עושים במצרים מסעורים וחרקום במלח. ארבעת המינים הללו נקראים בגמרא ארבעה מיני מדינה, בבלי, מדי, אדומי ומצרי, הם חמץ גמור על ידי תערובת, בכל אחד מהם מעורב מין דגן, אלא שאין באכילתם כזית חמץ בכדי אכילת פרס. עכשיו סוג שני, זומן של צבעים, זה מים מעורבים בסובים שהצבעים משתמשים למלאכתם. ועמילן של טבחים, פת שהטבחים עושים מתבואה שלא הביאה שליש בישולה, מכסים בה את הגדרה לשאוב את הזוהמה. וקולן של סופרים, זה דבק שעשוי מקמח, שהסופרים מדבקים בו את הנוירותיהם. שלושת הדברים הללו הם חמץ נוקשה בעין, הוא חמץ שלא ראוי לאכילה והוא לא מעורב עם דברים אחרים. רבי אליעזר אומר אף תכשיטי נשים, והגמרא מגיעה אף טיפולי נשים, ואינו סממנים מעורבים בסולת שנשים תופלות אותם על בשרם כדי להשאיר את השיער. רבי אליעזר מוסיף על תנא קמא שאפילו חמץ נוקשה על ידי תערובת אסור לקיימו וצריך לבערו, לעומת זאת חכמים סוברים שחמץ נוקשה על ידי תערובת אין בו איסור חמץ ואין צורך לברוע. זה הכלל כלשהו ממין דגן, היינו כל חמץ שהוא מחמשת מיני דגן, גם אם הוא מעורב במינים אחרים, הרי זה עובר בפסח, כלומר אסור לקיים אותו בפסח וצריך לברוע. הרי אלו שנמנו למעלה באזהרה, האוכל אותם עובר בלב של כל מחמצת לא תאכלו, אבל אין בהם קראת, כי רק על חמץ גמור בעין יש חיוב קראת. משנה ב', בצק שבסדקי עריבה, היינו, בצק של חמץ שנשאר בסדקים של העריבה, של הקדירה, אם יש כזית במקום אחד, חייב לבאר, להוציא מן הסדק לבאר, ואם לאו שאין כזית בצק במקום אחד, אז הוא בטל במיעוטו, וכאילו אינו בעולם. הגמרא מסבירה, שלא שנו שאם אין כזית במקום אחד, הרי הוא בטל במיעוטו, אלא במקום העשוי לחזק. אנו שהבצק מחזק באותו מקום את שברי העריבה או סותם נקב, ואז מן הסתם אדם מבטלו שם, אבל במקום שאין עשוי לחזק, אפילו פחות מכזית חייב לבאר, כיוון שאינו מבטלו שם, ייתכן שימלך ויקח אותו משם. וכן לעניין טומאה, דהיינו, אם נגע שרץ באותו בצק בפסח, כל שהבצק טעון ביעור, היינו שיש בו כזית, ואז האיסור מחשיב אותו, אז הוא כבר לא חלק מן הכלי, הוא חוצץ בפני הטומאה, כי גם אם הוא נטמע, אוכל לא מטמא כלי. ואם אין בו כזית, כיוון שלא טעון ביעור, הוא בטל לעריבה, הוא כאילו נגע השרת בעריבה עצמה. כל זה בפסח, בשאר ימות השנה זה תלוי. אם הקפיד עליו, דיינו שעומד ליטול אותו משם, חוצץ בפני הטומאה, אפילו שפחות מכזית. אין כך גם הדין אומר רש"י בפסח, כשהוא פחות מכזית, אם הוא מקפיד, הרי הוא חוצץ. ואם רוצה בקיומו, רוצה שישתער בסדר, הרי הוא כעריבה. אומר מי שנוגע בו, כאילו נוגע בעריבה עצמה. בצק החרש, זה בצק שלא ניכרים בו סימני חימוץ, הוא כמו חרש שמדברים אליו ואין שום תגובה. אם כיוצא בו שהחמיץ, אם יש בצק אחר שנילוש עמו באותה שעה והוא כבר החמיץ, הרי זה אסור, גם הבצק החרש אסור משום חמץ בפסח. משנה ג', המשנה דנה באיסה שנטמעה ביום טוב של פסח, איך מפרישים ממנה חלה? ונאמר כך, אם האיסה היא טהורה, מפרישים מחלה, אופים אותה לצורך כהן, כדי שלא יהיה אפשר סתם לשהות אותה, לא יתחמיץ, ונותנים את החלה האפויה לכהן, אבל איסה שנטמעה, הרי החלה שמפרישים ממנה לא ראויה לאכילת כהן, ומאלה נמצא שאסור לאפות אותה, ביום טוב, ולשרוף גם אי אפשר. אין שורפים ביום טוב, אז מה עושים? אומרת המשנה קר, כיצד מפרישין חלה בטומאה ביום טוב, הכוונה בפסח. רבי אליעזר אומר, לא תקרא לשם. זאת אומרת, האישה שלה שהייתה אישה, לא תקרא לשם חלה עד שתיפה, עד לאחר האפייה. ואז כשאופים את הכל, כולם יכול להיות שהם חלה, לכן למותר. רבי יהודה בן תרא אומר לו, תטיל בצונן, תפריש האישה מן האישה, תטיל אותה במים צוננים כדי שלא תחמיץ. אמר רבי יהושע, לא זהו חמץ שמוזרים עליו ובא לראה בא למצא. אין שום בעיה, גם אם זה ישר וזה יחמיץ, לא יראה לך חמץ שלך, אתה רואה, אבל חמץ של תרומה, אין שום בעיה, אלא מפרשתה. ומה נחתה עד הערב? והיא מחמיצה, יחמיצה. אין בזה שום בעיה, כי חמץ שלך, אתה רואה, ולא חמץ של אחרים.